השיעור ליום שישי לפרשת ויקל פקודי מחוברות.
פרק למתת, פסוק חב ב'. ויס את מעיל האפוד, מעשה הורג, כליל תחלת. אנחנו מדברים כאן הרי איך שמשה רבינו ועל ידי הציווי והמינוי לבצלל ועולייו חסו את כל הכלים, את כל בגדי הכהונה. אנחנו עכשיו לומדים על המעיל, שהמעיל היה עשוי כולו מתחלת, לא כמו האפוד לדוגמה שלמדנו שהוא היה עשוי מתחלת, והיה לזה גם ארגמן, תולעת שני, פשטן וזהב, זה היה רק מתחלת. ופי המעיל בתוכו כפי תחרה, שפה לפיו סביב לא יקרע, ויעשו על שולי המעיל רימוני תחלת וארגמן ותולעת שני משהו זהר, זה בחלק התחתון של המעיל, ויעשו פעמוני זהב טהור, ויתנו את הפעמונים בתוך הרימונים, על שולי המעיל סביב בתוך הרימונים. למדנו הרי כבר שמה הכוונה בתוך הרימונים, בין רימון לרימון היה פעמון, לא הכוונה שבתוך הרימון היה פעמון, אלא זה היה בין לבין ככה רש"י מסביר. זה הפסוק הבא, פעמון ורימון, פעמון ורימון על שולי המעיל סביב, לשרת כאשר ציווה אדוני את משה. ויעשו את הקוטנות שש מעשה הורג לארון ולבניו. הקוטונת הייתה עשויה מפשטן בלבד. ואת המצנפת שש, ואת פערי המגבעות שש, ואת מכנסי הבד שש משה זר. מסביר רש"י מה פירוש פערי המגבעות, כי יש מפרשים שאומרים שפערי המגבעות, יש אחד מהגאונים, רב היי גאון, אומר שעל המגבעת עצמה היה בראשו כמו איזה קיין כפתור כזה שיעשה לו ייפוי ונוי למגבעת. הוא לומד את זה ממש שכתוב פערי המגבעות, זה הנוי שהיה על המגבעות. אבל רש"י, כפי שנראה מיד, לא לומד כך, אלא רש"י אומר, ואת פערי המגבעות תפר את המגבעות, דהיינו המגבעות המפוארות. זה לא שהיה למגבעת עוד איזה תוספת שלא למדנו עליה עד כאן, אלא המגבעת עצמה הייתה מפוארת ויפה. פסוק חפתת. זה
פתוח אחת, מגבעות עשו יותר.
לכל כהן היה מגבעת. זה היה אותו... שניהם היה אותו דבר בדיוק, רק השינוי של היקף על הראש, אבל כן, אבל הצורה והגודל והחומר היה אותו דבר. סוג חפתת. ואת האבנת שש משה זר, ותחלת וארגמן ותולעת שני, מעשה רוקם, כאשר ציווה אדוני את משה. ואנחנו רואים שהאבנת, כמו בגדים אחרים, היה להם שעטנז, צמר ופשטן יחדיו, כי שש זה פשטן, תחלת וארגמן ותולעת שני זה צמר בצבעים שונים, וזה היה, בבית המקדש היה מותר את החיבור של צמר ופשטן, למרות שאסור ללכת מחוץ לבית המקדש, או אפילו הכהנים בגדים אחרים, אסור ללכת עם בגד שהוא בצמר ופשטן יחדיו, קוראים לזה שעטנז. עכשיו עוברים לציץ. פסוק למד. ויעשו את ציץ נזר הקודש, זהב טהור, ויכתבו עליו מכתב, פיתוחי חותם, קודש לאדוני. ציץ זה כמו שלמדנו, זה טס של זהב, נמצא על המצח, והיה לו תבליט של שתי מילים, קודש להשם. פסוק למד א', ויתנו עליו פתיל תחלת, לתת על המצנפת מלמעלה, כאשר ציווה אדוני את משה. זה רש"י הסביר לנו כבר באריכות, כשלמדנו את זה בפרשת תצווה, שם רש"י עשה חשבון והוא הביא את הפסוק הזה כהוכחה. רש"י פה יחזור עוד הפעם על כל מה שהוא אמר שם, כדי לחדד עוד הפעם את הדבר, בדיוק איך הציץ היה מתחבר לראש של הכהן, מה חיבר אותו. אז נגיד את זה עוד הפעם בעל פה, ואז נקרא מבפנים, יהיה ברור שהציץ, למה רש"י חוזר על זה עוד הפעם.
הוא מנסה לחדד פה דברים שבדברים אחרים גם כן יש צורך לחדד.
כי כאן, הנושא הזה, ההסבר שרש"י נתן בפרשת יצווה, בנוי על הפסוק הזה. עכשיו הגענו לפסוק בעצם, שמסייע בידינו להבנת העניין, שם הוא הסתייע בפסוק הזה. עכשיו הגענו לפסוק המקורי, אז הוא חוזר עוד הפעם, וכמו שרש"י ידגיש את זה בלשונו, שהנה זה הפסוק שעליו בעצם נשענתי לבנות את הדבר. מה רש"י הסביר? שהציץ, שזה הטס הזה, היה לו חמש חורים. זה היה טס צר, צר וארוך, היה לו חור אחד באמצע שלו, בחלק העליון, בשני הפינות הקיצוניים היה עוד שתי חורים, חור למעלה, חור למטה, בסך הכל חמש, ובכל חור הכניסו פתיל, פתיל תחלת. ואחרי שיש לנו שתי פתילי תחלת בשני הקצוות, עוד פתיל תחלת אחד שנמצא בחלק העליון של אותו טס למעלה, קשרו את כל הפתילים האלה יחד בקצה שלהם, וברגע שקשרו את כולם יחד בקצה, יכלו עכשיו להלביש את הציץ כאילו כובע. להיינו שאחרי שהוא ילביש את המצנפת, הוא ילביש את הציץ עליו, ואז הפתיל העליון תופס אותו שהוא לא ייפול פנימה, ושתי הפתילים שנמצאים בצד תופסים את המיקום שלו, את הקשירה, כמו שלמדנו את זה קודם, ונראה את זה עכשיו בלשונה של רש"י. לתת על המצנפת מלמעלה. אומר רש"י, ועל ידי הפתילים היה מושיבן על המצנפת כמין כתר. הפתילים הללו סייעו בידו שזה יתיישב היטב על המצנפת, כמו כתר שמתיישב על הראש. אומר עכשיו רש"י, ואי אפשר לומר הציץ על המצנפת, שלא תבין מהפסוק שהציץ עצמו נמצא על המצנפת, כי הרי זה לא כך. המצנפת נמצא על הראש, הציץ נמצא על המצח. מה הכוונה לתת על המצנפת שכתוב אצלנו בפסוק? זה לא שאת הציץ שמים על המצנפת, אלא את הפתיל שמים על המצנפת, כמו שרש"י אומר. אי אפשר לומר הציץ על המצנפת, אי אפשר להגיד שהפירוש שהציץ עצמו יהיה על המצנפת, מדוע אי אפשר לומר כך? שהרי בשחיטת קודשים שנינו, הרי כתוב במסכת זבחים, במפורש, שערו היה נראה בין ציץ למצנפת, ששם מניח תפילין. כתוב שהכהן גדול, כשהוא היה מניח תפילין, אז התפילין נמצאים במקום שכולנו יודעים איפה הוא נמצא על הראש. והיה כתוב שהשיער שלו היה נראה בין התפילין לבין הציץ. סימן שאיפה נמצא הציץ? לא על המצנפת, אלא על המצח. והציץ הרי נתון על המצח. הרי המצנפת למעלה והציץ למטה. אז אם כך, ומהו על המצנפת מלמעלה? אז מה הפירוש שכתוב כאן בפסוק? על המצנפת מלמעלה. מה נמצא על המצנפת? הציץ הרי לא נמצא, אלא מה נמצא? הפתיל תחלת. זה כפי שרש"י עוד מעט יסביר, אבל לפני שהוא מסביר את ההסבר, הוא מביא עוד חיזוק למה שהוא הולך להסביר. ועוד הקשיתי בה, אומר רש"י, עוד שאלה שאלתי, איפה רש"י שאל? שלמדנו את פרשת תצווה. אז רש"י שם שאל שאלה, כאן הוא אומר, ויתנו עליו פתילתחלת. אצלנו פה בפסוק ל"א קראנו, ויתנו עליו פתילתחלת, פירושו ששמו פתילתחלת על הציץ. ובעניין הצבא הוא אומר, ואילו שם בפרשת תצווה, כשהתורה מצווה עלינו פעם ראשונה לעשות את הציץ, מה הלשון שם? ושמת אותו על פתיל תחלת. שם כתוב ההפך, שאתה שם את הציץ על הפתיל. אז מה קורה? אתה שם את הפתיל על הציץ, או שאתה שם את הציץ על הפתיל? כתוצאה מכל השאלות האלה, הגיע רש"י למה שאמרנו קודם בעל פה. ואומר אני, פתיל תחלת זה חוטינן לקושרו בהן במצנפת. אותו פתיל תחלת זה החוטים שדרכם מסתיים לקשור את הציץ שיהיה תפוס על המצנפת. לפי שהציץ אינו אלא מאוזן לאוזן. הציץ נמצא על המצח, מתוח מקצה האוזן אחד לאוזן השנייה. ובמה קשרנו במצחו? איך אפשר שזה יהיה קשור למצח וזה לא ייפול? והיו קבועים בו חוטי תחלת לשני ראשיו ובאמצעיתו. היו חוטי תחלת תפוסים על הציץ בשני ראשיו ובאמצעיתו וגם באמצע שלו. שבהן קושרו ותולעו במצנפת. דרך החוטים הללו הוא קושר את ציץ וגם תופס אותו ותולה אותו על המצנפת כשהוא בראשו, כשזה מונח בראש של הכהן זה תפוס על המצנפת. ושני חוטים היו בכל קצה וקצה, בכל קצה של הציץ היו שני חוטים, אחד בחלק העליון שהיה חור עליון, חור תחתון, אחת ממעל ואחת מתחת לצד מצחו, וכן באמצעו, גם באמצע, שכך הוא נוח לקשור, ואין דרך קשירה בפחות משני חוטים. לא נוח לקשור אם יש פחות משני חוטים. וכך נאמר, על פתיל תחלת ועליו פתיל תחלת. לכן כתוב, על פתיל ועליו פתיל, כי יוצא שהציץ מונח, ברגע שאנחנו מכניסים את החוט בתוך הציץ, יוצא שהחלק התחתון של החוט נמצא מתחת לציץ, וחלק העליון של החוט נמצא על הציץ. יוצא שהציץ נמצא גם על פתיל, וגם הפתיל נמצא על הציץ. זה התיווך בין שני הפסוקים. וקושר ראשיהם, השניים כולם יחד מאחוריו למול אורפו, ואז הוא קושר את כל החוטים יחד ממול העורף שלו, הוא מושיבו על המצנפת, וגם בחלק העליון הוא מושיב את הדבר הזה על המצנפת. זאת אומרת, בסך הכל יש לנו שהחוטים, יש לנו את החור בצד ימין, את החור בצד שמאל, את החור שנמצא מלמעלה, ש... של את השלוש חורים. שלושת החורים הללו, בכל חור יש לנו פתיל שהוא יוצא. אז זה טעות, יש שלוש חורים. התכוונתי לומר שיש...
מחור אחד יוצאים שתיים?
כל חור, שאתה עושה חור אחד,
אתה
עושה חור, אתה משחיל בתוך החור את הפתיל, אז יוצא שיוצא בכל חור שני חוטים, לא שני חורים, אלא בכל חור יוצאים שני חוטים. אז יש שני חוטים בקצה הימני, ועוד שני חוטים, זה בעצם חוט אחד שהוא בעצם מפוצל לשניים בקצה השמאלי, ועוד בחור השלישי יוצא עוד פעם שני חוטים. דיינו, בסך הכל כששמנו את הציץ על הראש יש לנו שש קצוות, כתוצאה משלוש חורים שש קצוות, קושרים את כל שש הקצוות מאחורה בקשר אחד, וככה מלבישים את זה על הראש. זה היה בגד שהכהן גדול, אחד מהדברים המפוארים שהכהן גדול היה צריך ללכת כל הזמן על המצח, רק כהן גדול הלך. ואל תטמע שלא נאמר פתילי תכלת. שואל רש"י, אם כך, למה כתוב בפסוק ויתנו עליו פתיל? הרי היו מספר פתילים, היה שלוש פתילים שהם יוצרים מיחד שש ראשים, אז למה כתוב פתיל לשון יחיד?
הועיל
על המסנף, נכון? ואל תטמע שלא נאמר פתילי תכלת, שלא יהיה לך תמיה למה לא כתוב לשון רבים פתילי, כתוב לשון יחיד. הועיל ומרובים הם, לכאורה יש הרבה חוטים, לפחות שלוש חוטים עם שש ראשים, אז למה לשון בפסוק פתיל לשון יחיד? שהרי מצינו בחושן ואפוד, מבירה שיוכחה, מצאנו גם בחושן והאפוד, שלמדנו על זה בשיעור של אתמול, כתוב וירכסו את החושן בפתיל תכלת. עכשיו כתוב שאיך קשרו את החלק התחתון של החושן לכתיפות של האפוד, כתוב שרחסו את זה עם פתיל תכלת, כן? ועל כורחך פחות משניים לא היו. שם ברור שהיה שני חוטי פתילים, למה? שהרי בשתי קצות החושן היו שתי טבעות החושן, כי הרי בשתי הקצוות התחתונות של החושן היו שתי טבעות, ובשתי כתפות האפוד היו שתי טבעות האפוד כשכנגדן, ובשתי הכתיפות גם היו שתי טבעות ממול שתי טבעות בחלק התחתון של החושן, וקשרו אותם לפחות עם שני חוטים. ואיך הלשון בפסוק? פתיל לשון יחיד. רואים שהתורה יכולה להתבטא גם על ריבוי פתילים בלשון יחיד, כי היא מתכוונת על הסוג ולא על הכמות. ולפי דרך קשירה ארבעה חוטים היו, בצורה איך שקשרו את החושן לאפוד היו ארבעה חוטים, ומכל מקום פחות משניים אי אפשר, לפחות פחות משניים ודאי שלא היה, ואף על פי כן כתוב לשון יחיד פתיל. אותו דבר גם אצלנו, למרות שהיה חוטים, פתיל תכלת לפחות שלוש חוטים, זה אותו סוג. זה לא, בכל אחד, אבל בסך הכל היה לנו על הציץ
שלוש.
ואף על פי כן כתוב תה לשון, פתיל לשון יחיד. זה דרכה של תורה לכתוב גם לשון יחיד, כשמתכוונים על בפועל שהיה יותר מאחד. שם היה בציציות, כי רש"י עשה חשבון שלא יכול להיות שהיה רק אחד. אתה לא יכול לקשור עם חוט אחד את הציץ בחושן ובאפוד. ודאי כתוב בתורה שיש לך בשתי הקצוות של החושן למטה שתי טבעות. נו, אז אם יש שתי טבעות
כבר לא יכול להיות אחד.
או שתיים,
אבל בראש יש אחד.
בציץ ודאי שגם חייב להיות יותר מאחד, כי אחרת איך אתה תופס אותו גם בקצוות וגם מלמעלה שהוא לא ייפול? אתה לא יכול עם חוט אחד לתפוס את כל הקצוות. חייב להיות שהיה יותר מחוט אחד. ואף בכל כתוב תי לשון יחיד. סוג למדבט, ותחל כל עבודת משכן אוהל מועד, ויעשו בני ישראל ככל אשר ציווה אדוני את משה, כן עשו. אומר רש"י, ויעשו בני ישראל, מוסיף רש"י שתי מילים, ויעשו בני ישראל את המלאכה ככל אשר ציווה השם מגומר. כי מה שרש"י קשה לו פה, מי עשה את כל העבודה של המשכן? כתוב התחל כל עבודת משכן אוהל מועד. מי בנה את המשכן? היו בפועל, היה בצלאל, אוליה, והיה לו חכמי לב, אבל לא כל בני ישראל עשו את זה, נכון? אז למה כתוב ותחל כל עבודת משכן מועד, ויעשו בני ישראל ככל אשר ציווה השם? זה לא בני ישראל, זה רק היו כמה, מספר קטן מאוד של חכמי לב שעשו את זה. רש"י מוסיף שתי מילים, ויעשו בני ישראל, מה הם עשו? את המלאכה. איזה מלאכה? למדנו כבר בימים קודמים שהמילה מלאכה יש לה שתי משמעויות. אמרנו שמלאכה יכול להיות משמעות מלאכת ההבאה של התרומות, זה נקרא מלאכה, והבנייה של המשכן בפועל גם נקרא בשם מלאכה. מלאכה יש לה שתי משמעויות. כאן, ויעשו בני ישראל, מה יעשו בני ישראל? את המלאכה, איזה מלאכה? מלאכת ההבאה של התרומות, של הזהב, של הכסף, של הנחושת, של כל הרשימה של הדברים, זה בני ישראל עשו ככל אשר ציווה השם את משה. ומה שכתוב כן עשו, שתי המילים האחרונות שכתוב עוד הפעם כן עשו, הכן עשו האחרונים באמת מתייחס לבצלל ולעולייה ולחכמי לב. זאת אומרת, יש לנו כאן שתי ויעשו, ויעשו בני ישראל מה שאמרו להם להביא, וכן עשו זה בצלל ועולייה וחכמי לב, הם עשו מה שהיה צריך לבנות. פרק למתת, פסוק למתגימה. ויביאו את המשכן אל משה, את האוהל ואת כל כליו, קרסיו, קרשיו, בריחיו ועמודיו ועדניו. אומר רש"י, ויביאו את המשכן וגומר שלא היו יכולים להקימו. למה הביאו את זה למשה רבינו? לא רק הביאו לו למשה רבינו, שהוא פשוט צריך לראות אם עשו הכל מדויק, כי הרי מי שראה בפועל במרום איך צריך להיראות כל כלי וכלי, זה משה רבינו. אחרי זה משה רבינו ירד וציווה להם, זה שהציווה השם להגיד לי, להגיד לכם כך וכך, אחרי שגמרו את הכל צריך להראות למשה רבינו שזה באמת מדויק כמו שהוא קיבל, ככה זה באמת עשו כמו שצריך. רש"י מוסיף שיש כאן עוד נקודה, הביאו את המשכן על משה שלא היו יכולים להקימו. מה הכוונה? אנחנו נלמד בעזרת השם שהמשכן היו לו שבעה ימים של מילואים, שבעה ימים של תרגול והכנה וחינוך לאהרון ובניו לעשות את העבודה, הרצה, ואחר כך הגיע היום השמיני, שם ביום השמיני המשכן הוקם באופן קבוע וקיבל את השראת השכינה שלו. היום הראשון של המילואים התחיל בכ"ג אדר, זה אדר, זה אתמול. היום כ"ד אדר, זה היום השני למילואים, וכך היה שבעה ימים של מילואים. בראש חודש ניסן זה היום שבו הוא קם המשכן, כפי שכתוב במפורש בשיעור של יום שביעי של פקודי, שבראש חודש ניסן צריך להקים את המשכן. מי בפועל צריך להקים את המשכן? כתוב משה רבינו, ככה כתוב שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו בפרשת תרומה, שהוא נתן לו את הציווי איך בונים את המשכן, השם הכתוב במפורש ביטוי שמשה רבינו הוא זה שצריך להקים את המשכן. יש את הלשון שהוא צריך להקים את זה. אז בכל השבעה ימים הראשונים של המילואים, אז מכיוון שאז עיקר החינוך היה לאהרון ולבניו, לא המשכן. המשכן רק היה אמצעי, כי הרי עבודת אהרון צריכה להיות במיקום שקוראים לו משכן, אבל העיקר זה לחנוך את אהרון ובניו. אז כל השבעה ימים הראשונים, המשכן הזה הוא גדול וכבד, גבוה, אז היו מסתעים עם הרבה אנשים ביחד. כשהגיע אבל ליום השמיני, שזה היום שבו מקימים את המשכן, כמו שאומרים, שהשכינה צריכה לשרות בו, זה ראש חודש ניסן, מי צריך להקים את המשכן בפועל? מי עושה את כל ה... משה. משה לבד צריך להקים את הכל. אז ויביאו את המשכן אל משה, אומר רש"י שלא היו יכולים להקימו. ביום הזה לא יכלו אף אחד שיקים אותו, רק משה. ולפי שלא עשה משה שום מלאכה במשכן. ויש כאן עוד נקודה מעניינת, משה רבינו לא עשה כלום, מה פה שלא עשה שום מלאכה? לא רק שהוא לא בנה בפועל, הוא גם לא הביא שום תרומה למשכן. שום דבר. למה? כי הציווי שמשה רבינו קיבל בהר סיני, אז כתוב במפורש, ויום משה לכל עדת מישראל לאמור, זה הדבר אשר ציווה השם לאמור, כפי שרש"י אמר, זה הדבר אשר ציווה השם לי לאמור לכם, זה ציווי לבני ישראל, זה לא, משה רבינו לא הצטווה על המשכן, המשכן היה ציווי שמשה קיבל להעביר לעם, אז משה לא היה לו חלק מעשי, לא בתרומות ולא בבנייה, הניח לו הקדוש ברוך הוא הקמתו. מה שמשה רבינו היה צריך לעשות זה להקים בפועל את כל המשכן. להקים את המשכן זה לא דבר שבכוח אנושי בכלל לעשות, שלא היה יכול להקימו שום אדם, מחמת כובד על קרשים, כל קרש, שכמו שלמדנו שהקרשים זה גובה של 10 עמות, גובה שזה 5 מטר, והעובי שלו זה עמה וחצי, והוא כולו עשוי מקרש, מייצי שיטים, עם כל הציפויים של זהב שלו, זה כל אחד, צריך להרים אותו ולהכניס אותו לתוך שני האדנים, כן? זה לא שאתה רק צריך להקים אותו משכיבה לעמידה. אחרי שהוא עומד, אתה צריך להרים אותו, להכניס אותו לתוך האדנים, זה ממש דבר כבד. לא היה יכול להקימו שום אדם, אחמת כובד הקרשים, שאין כוח באדם לזוקפן. אין בן אדם שיש לו כוח לזקוף את זה. ומשה העמידו. משה בידיו העמיד את כל המשכן. איך זה קרה? אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, איך אפשר להקים אותו על ידי אדם? איך יכול להיות שאדם, בשר ודם, יכול להקים כזה משכן? אמר לו, עסוק אתה בידיך, אתה תרים את היד, אתה תהיה עסוק עם הידיים שלך. נראה כמקימו, זה יראה, מי שיסתכל מהצד יראה שאתה משה מקים את זה. והוא נזקף וקם אליו. בפועל, המשכן הוא קם אליו, הקדוש ברוך הוא מרומם את זה. אבל אתה צריך לעשות את היד שלך. וזהו שנאמר, זה מה שנלמד בעזרת השם בשיעור של סוף הפרשה, שם כתוב במפורש כשמדובר על איך זה הוקם בראש חודש ניסן. אז הפסוק אומר, ויהי בחודש הראשון, בשנה השנית באחד לחודש, דהיינו בראש חודש ניסן, הוקם המשכן. מה זה הוקם המשכן? ממש, וזהו שנאמר, הוקם המשכן, הוקם מאליו. הוא קם, זה לא שמישהו בשר אדם יכל בכלל להקים אותו. רק אומר, מה המקור של כל הדבר שהוא אמר כרגע? מדרש רבי תנחומה זה המקור לפירוש שהוא כרגע הביא. פסוק למדלת, אמרנו שהביאו למשה רבינו, ופסוק למדגים אל פירטנו את כל העמודים, האדנים וכו'. פסוק למדלת, ואת מכסה אורות האילים המאודמים, ואת מכסה אורות התחשים, ואת פרוכת המסך, זה כל הכיסויים שהיו על המשכן, את ארון העדות ואת בדיו ואת הכפורת, את השולחן ואת כל כליו ואת לחם הפנים, את המנורה הטהורה, את נרותיה, נרות המערכה ואת כל כליה ואת שמן המאור. למדנו כבר למה על המנורה כתוב המנורה הטהורה, רק המנורה הייתה טהורה, אחרים לא היו טהורים, הכל היה טהור. המנורה זה דבר היחיד שהייתה טהורה מזהב טהור, לא היה לה שום תערובת של שום חומר נוסף. הארון היה לו קרשים, עצי שיטים, היה לו גם זהב. השולחן היה מעצי שיטים ומצופה בזהב. לעומת זאת המנורה נקראת המנורה הטהורה כי היא הייתה עשויה מקשה מכולה מזהב. ואת מזבח הזהב ואת שמן המשחה ואת כתורת הסמים ואת מסך פתח האוהל, את מזבח הנחושת ואת מחבר הנחושת אשר לו, את בדיו ואת כל כליו, את הכיור ואת קנו, את כלי יחצר, את עמודיה ואת אדניה, ואת המסך לשער החצר, את מיתריו ואת עדותיה, ואת כל כלי עבודת המשכן לאוהל מועד. עד פה זה כל הכלים וכל העמודים וכל מה שהיה שעם זה בנו את המשכן.
כל החלקים.
פסוק ממא אומר, את בגדי השרד לשרת בקודש, את בגדי הקודש לארון הכהן, ואת בגדי בניו לכהן. בגדי השרד למדנו כבר מספר פעמים שזה הכיסויים שכיסו את כלי המשכן בעת המסעות, ואת הבגדים של הכהן, כל זה הביאו למשה רבינו. פסוק מ"ב אומר, ככל אשר ציווה אדוני את משה, כן עשו בני ישראל את כל העבודה. פסוק מ"ג, וירא משה את כל המלאכה, והנה עשו אותה כאשר ציווה אדוני, כן עשו, ויברך אותם משה. בפשטות, לפני שנקרא את רש"י, מה נראה? שמשה רבינו, מה הוא ראה? הוא ראה את המלאכה, זאת אומרת, הוא ראה את העבודה המדויקת שעשה בצלאל או עלייה וכל חכמי לב. אז הוא בירך אותם. מה הוא בירך אותם? מה היינו יכולים להבין ככה בפשוט? בירך אותם, אמר להם, תודה רבה, ישר כוח על כל מה שעשיתם. השאלה שנשאלת פה, האם מגיע ישר כוח רק לבצלאל, לעולייה ולחכמי הלב? ומה עם כל בני ישראל שהביאו את כל התרומות להם? למה לא כתוב, לא למדנו שמשה רבינו פנה ליהודים ואמר להם, ישר כוח על כל מה שהבאתם, רק לבונים מגיע תודה, ומה עם כל אלה שהביאו? לכן אומר רש"י שחייבים לומר שויברך אותם משה, זה לא אמירת תודה סתמית. אמירת תודה ודאי שמשה רבינו אמר גם לאלה שהביאו וגם לאלה שבנו. משה רבינו לא חסך דברי תודה ושבח כל הזמן לאורך כל הדרך. אבל ויברך אותם משה זה משהו מיוחד שהיה בסיום כל המלאכה, והוא משהו כללי לא אישי לבצלל או ליאב, לחכמים או לאלה שהביאו את התרומות. זה אמירה כללית לכל עם ישראל, אמירה שמתאימה לומר אותה שהמשכן בנוי. מה הכוונה? אומר רש"י, ויברך אותם משה, אמר להם, יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם. זה לא ברכה סתמית, תודה על מה שהבאתם, אלא זה ברכה שבאמת מכל העבודה וכל התרומות וכל הבנייה, שהתכלית המבוקשת שבני ישראל רוצים, הרי נאמר בתחילת פרשת תרומה, עשו למקדש, ומה המטרה? ושכנתי בתוכם. אז הוא אומר, יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם, שזה בעצם מה שהם ביקשו בכל זה. ואיזה נוסח אמר משה רבינו את הברכה? אז הוא מביא רש"י שזה מופיע ממה שכתוב בספר תהילים במזמור צדיק. ויהי נועם השם אלוקינו עלינו וגומר. מעשה... מעשה ידינו כנעלינו, מעשה ידינו כנעלינו, המקור הוא בתהילים.
אבל תהילים לקח את זה?
תהילים זה, עוד דקה אחת תשובה לשאלתך, תהילים זה ספר שלא אמר כולו רק דוד המלך. תהילים זה ספר שהיו שותפים בספר הזה, עוד אברהם, אנחנו כרגע מדברים על החלק שהיה משה רבינו, יש בתהילים פרקים של משה רבינו, כמה מזמורים יש למשה רבינו בתהילים? 11 מזמורים ותהילים שייכים למשה רבינו. זה ממזמור צדיק עד מזמור קוף. זה 11 מזמורים. מזמור צדיק מתחיל במילים תפילה למשה. זאת אומרת שזה דברים של משה רבינו. אומר רש"י, והוא אחד מ-11 מזמורים שבתפילה למשה. אחד מ-11 מזמורים שמתחיל מתפילה למשה מזמור צדיק ומסתיים במזמור לתודה, שזה מזמור קוף. כל זה אמר משה רבינו. מה הסיבה? לכאורה רש"י לא אומר סתם דברים. רש"י כבר גילה לנו מה משה רבינו אמר ומהי הברכה, וינועם השם אלוקינו עלינו. למה רש"י צריך להוסיף שזה אחד מ-11 מזמורים? מה זה רש"י סתם נותן לנו ידע כללי פה? מה, זה לא עניינו של רש"י סתם להראות ידע כללי או היסטוריה או מה, אלא רש"י כאן רוצה להוסיף מילה. לכאורה איפה כתוב וינועם השם אלוקינו עלינו? אמרנו שזה כתוב במזמור תפילה למשה, אבל איפה זה כתוב בתוך המזמור הזה? בסוף המזמור. אבל אולי המילים הראשונות תפילה למשה איש האלוקים זה מילים של משה. אולי המילים האחרונות והנה עם השם אלוקינו זה לא משה, זה אולי היהודים עונים לו, אומרים לו. מי אמר לך שזה דברי משה? אומר רש"י, תדע לך שזה רצף של 11 מזמורים שכולם אמר משה, אז גם את המילים והנה עם השם אלוקינו זה עדיין מדברי משה. אז זה שרש"י מושיב שזה 11 מזמורים, זה חלק מההוכחה שלו שביהי נועם השם אלוקינו, זה בעצם מה שמשה רבינו אמר. וכשמשה רבינו אמר יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם, המילה שכינה והמילה השם אלוקינו זה אותו משמעות, רק בלשון חכמים זה נקרא שכינה, בלשון הפסוק זה נקרא השם אלוקינו. אז זה מה שהוא אומר, ויהי נועם השם אלוקינו, דהיינו שהנועם של שכינה תשרה עלינו במעשה ידינו. מעשה ידינו הכוונה לבניית המשכן שעליה התייחס פה משה רבינו.